צהריים טובים לכולם. רשב"י ובנו יוצאים מהמערה כעבור שנות התבודדות והתעלות. נשמתם וגופם בוערים באש תורת הסוד והאלוקות, והם לא מצליחים לקבל את המציאות של עובדי השם תמימים וישרים שמתפרסים מיגיע כפם, ויחד עם זאת לימוד התורה שלהם מסתכם בקביעת עיתים, וההקפדה הפנימית הזאת שורפת, ולכן יוצאת בת קול בגערה חמורה ביותר: וכי להחריב עולמי יצאתם, חזרו אל המערה. כעבור שנה נוספת של התעלות, רשב"י מצליח להגיע למדרגה של הקודש שמתגלה בתוך החול, להצליח לראות את המדרגה העליונה של יהודים פשוטים ותמימים, עובדי השם, שמצד אחד הם אחוזים בעולם הטבע, במלאכת העולם, ויחד עם זאת מחוברים באמונה פשוטה, באהבת השם, ביראת השם. הסיפור הזה הוא בלי ספק אחד הסיפורים המכוננים בתולדות היהדות, משום שהסיפור הזה נושא בתוכו כמה רעיונות מאוד נשגבים בתפיסת העולם היהודית. בדרך כלל לוקחים את זה למקום של התאחדות הקודש והחול, תורה ועבודה, ענג בהם מנהג דרך ארץ, אבל אני רוצה לקחת את הסיפור דווקא למקום אחר, שבדרך כלל לא לוקחים אותו לשם, אבל זה גם מאוד חשוב, וכיוון העבודה המוסרית, הרוחנית, היומיומית של עובד השם, בפרט של לומדי תורה. אז בעזרת השם, הסיפור חושף בפנינו איזשהו מימד, נקרא לו פסיכו, רוחני, או איזשהו דפוס מחשבה והתנהגות אנושי. כשבן אדם עובר תהליך משמעותי של התקדמות בכל תחום שהוא, אוטומטית מתעוררת סכנה או נטייה שהוא יאבד את הקשר למדרגות הטבעיות הקודמות, שהם היוו את הבסיס להתקדמותו. וככל שהוא ירחק מן הטבע, כי הרי עכשיו הוא מתקדם, הוא עלול להיפגע מבחינה מוסרית או מבחינה רוחנית או מבחינת הקשר שלו עם הציבור הישראלי וכן הלאה, כמו שראינו בסיפור. אני מדבר על התקדמות בכל תחום, מהתקדמות שקשורה למעמד חברתי שהולך ועולה ברבות הימים והתפקידים הציבוריים, או מעמד כלכלי גובר והולך של אל הון ואנשי עושר וכבוד, על התקדמות רוחנית משמעותית, על רכישת השכלה משמעותית. כל התקדמות משמעותית שמוציאה את האדם מהמדרגה הקודמת ומשווה לו עמדה אנושית נעלה יותר. הסיפור הזה מקיף מישורי חיים שונים שאני מבקש להדגים אותם בכמה דוגמאות שאת רובם חוויתי על עצמי, ודווקא בגלל זה הרגשתי שזה קריטי למסור את זה אליכם. אז נפתח במישור של הגיל, התקדמות הגיל שלנו במהלך החיים, ילדות, בחרות, בגרות. מציאות החיים שלנו מראה, אם תסתכלו סביב, שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו נהיים יותר ויותר מה שנקרא מבוגרים. יש לצערנו מכנה משותף להרבה מבוגרים, לא לכולם, אף הכללה היא לא נכונה, אבל העולם המבוגר הוא מתאפיין בדרך כלל ביותר רצינות, כובד ראש, חמור סבר, מתהלך ככה מאוד שקול ואחראי, לא מרשה לעצמו לעשות משחקי ילדות. לפעמים זה בא עם ציניות, לפעמים זה בא עם פסימיות, שלועגת לאופטימים. אתה עוד תתפכח כשתגדל, תבין. כשתגדל אתה תבין את העולם, שזה לא כמו שאתה חושב. כמאמר השיר, או דון קישוט, אל תהיה כל כך תמים. מה זה? נו, אנחנו יודעים, מכירים את העולם. בעולם ילד, אין מקום לסתם חולמים. אני אוהב את השיר הזה בגלל השלילה שבו, אף שיש שם גם חלום. אז תמיד בבית אני הנהגתי שכשמגיעים למילים האלה, חייבים כל בני הבית לצעוק, יש מקום לסתם חולמים. אני שם את השיר לראות שהם שמים לב, לצעוק את ההפך. יש מקום לסתם חולמים. יש פסקה מאוד יפה של הרב קוק, נקרא בזריזות, ממש פסקה פשוט מרגשת, ממש. אחת החזקות שאני, במספר 3, ב8 קבצים. הרב קוק אומר, העולם מחזר אחרי חוכמות, הבנות וידיעות מחודדות, וסוף כל סוף עיקר נקודת החיים סובבת על העתיד, על החינוך של הדור, והחינוך הוא הטיפול בילדים, בקטנים, ואופק שכלם הלא הוא כל כך כה, עד שכל המון הרחבות של המדעים ושל ההתעמקות שלנו אליהם לא ייגש. יש פער גדול מאוד בין ילדים שהם לא משכילים, הם אין להם תפיסה שכלית של מבוגר, אבל המבוגר הוא חי בעולם אחר, כל הראייה שלו של כל דבר היא שונה בתכלית מראייה של ילד. איך מגשרים על הדבר הזה? איפה נמצאת יותר אמת? בעולם הבוגר והמתוחכם או בעולם הילדותי והשחל, התמים? אז הרב קוק אומר, אל תתבלבלו. אולי צריכים אנו לדעת מזה שבאמת לא חוכמה וידיעה רבה היא המאשרת אותנו, עושה אותנו למאושרים, אלא התום של הילדות. וזה אושרנו, שאנו מקושרים אל החינוך הילדותי בצורת תרבותנו. הקשר הזה לבדו הוא כבר עושה בנו רושם של התקשרות עם הילדות, עם תמימותה. ואיזה זרם של תמימות עובר גם כן עלינו ומזדלף בקרבנו, להפיג על ידו את זועמת הערמומיות שנמסכה בנו מבגרותנו. אשרי מי שיונק מלשד הילדות, גם בהיותו איש, גם בזקנותו. אשרי מי שנעשה כבן שנה בלוחד, בהיותו כבר עמוס במסע של שנים רבות מימי חייו, לא. פסקה מדהימה. הרב קרליבך אומר, אדם צריך להיות כמה שיותר ליד ילדים, כדי שלא יאבד את הטבעיות הזאת, את האופטימיות האמונית, את התקווה שהיום החדש בוודאי יביא בחיקו משהו חדש. גם אם ביום האתמול היה כל כך אחרת. האמון באנשים, המון תכונות מדהימות שעולם הילדות מחיה בנו המבוגרים, שלפעמים ככה מתבלבלים. כן, כמה שיותר תהיו מהאחים הקטנים שלכם. תתבוננו בהם, הם לא מטרד. זה משהו ששווה ללמוד אותו, להתבונן בו. פעם אחת סידרתי את הארון בגדים. הבת שלי ציירה על ידי ציור, ותוך כדי שהיא מציירת, היא אמרה לעצמה ולי, אבא, למה אתה לא מחייך? אני בלב אמרתי, כמבוגר, מה אני אמור לענות לה? מה זה קשור? אני מסדר את הארון, אני לא מחייך כל פעם. תשובה של מבוגרים. אבל אמרתי, הרב קוק ביקש ממני להיכנס לעולם של הילדות. אז אני אמרתי לה, את צודקת. אם ככה את מרגישה, סימן שאני לא מחייך מספיק בבית. את לא היית אומרת את זה סתם. את צודקת. אני מקבל על עצמי לחייך בבית יותר. בעצם למה לא? אמרתי לה, יש לך תפקיד נוסף בביתנו מעתה והלאה, להזכיר לי לחייך. ומה, אז כל דבר שאני עושה, אמרתי, אבא, אתה לא מחייך? אז אני מחייך. אוקיי? יש משהו בתמימות שיש לזה באמת הרבה ככה מופעים. אז זה נקודה ראשונה. אתה מתבגר, זה בא עם סל של תכונות שנובעות כאילו מהשכלה, מהבנה אחרת של העולם וכו', אבל אתה בוחר להיות תמים. בדרך כלל בחברה הבוגרת, תמים הוא שם קוד, טמבל, פרייר, לא, הוא תמים, אפשר לעשות עליו סיבוב. אבל זה לא נכון. יעקב אבינו היה תמים, אבל כידוע הוא לא היה פרייר. יעקב אבינו היה פרייר? לא, הוא ידע להסתדר. אם הוא רמאי, אני אחיו. אני אסתדר איתו. יעקב לא היה פרייר. אבל התורה אומרת שהוא היה תמים. ויש אומרים שיעקב הוא התמים האחרון. לא כאמירה פסימית, אלא כי יעקב בחר בתמימות. זאת לא הייתה תמימות של נאיביות. הוא בחר להיות תמים עם השם. ולכן הוא גם היה מפוכח. תמימות זה בחירה. זה לא משהו ילדותי. זה משהו שאתה בוחר להישאר בו במפגש שלך עם המציאות ועם בני אדם, גם אם כבר השכלת ורכשת המון ניסיון. בואו נעבור לעוד דוגמה, ממישור אחר. סבא שלי נוסע למירון כל שנה, מאז שאני ילד אני זוכר, נוסעים למירון, מאחרי פסח לוקחים מועלים, תנור, מקררים, ספות, מזרונים, מעמיסים על מסעית, עד אחרי ל"ג בעומר. ככה שנים. היינו באים אליהם לפעמים, כמה אוהלים מחוברים, צולים, עושים דברים, מארחים אנשים באוהל, משהו מטורף. בגיל 60, 70, 80, אתה אומר, איך אתה עושה את זה? איך? הייתי שואל אותו הרבה פעמים, סבא, איך אתה עושה את זה? זה קשה ככה להיות איזה חודש באופן הזה. אז תמיד הוא היה עונה לי את אותה תשובה. הוא היה עונה לי, כמו הרבה מרוקאים מבוגרים, מה נעשה? מה נעשה? מה זה מה נעשה? אני הייתי קצת לועג לזה בליבי. מה זה מה נעשה? מה, הרי יש לך בחירה, אתה פועל מתוך מודעות. מה זה מה נעשה? מה, אין לך ברירה ולכן אתה נוסע? אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה? מה, זה מחלה? מה זה מה נעשה? לא אומרים על כל דבר מה נעשה, ככה חשבתי. עד שקצת התבגרתי ולמדתי לראות את זה בעין אחרת. אמרתי, מה נעשה? זה בעצם, יש איזה כוח סגולי בנפש שקושר רבים מהקדושים של הדורות הקודמים, שקושר אותם לרשב"י, זה לא משהו שמתחיל מהשכל. זה מתחיל מהנשמה הישראלית. אם זה היה מתחיל מהשכל, אז הוא לא היה נוסע. כי יש כל כך הרבה סיבות למה לא. הטבעיות הסגולה שמאירה בליבו של היהודי הפשוט, היא סודם של האנשים הפשוטים. שאותם הרב אלישע וישליצקי זצ"ל כל כך אהב. דווקא התחכום וההשכלה לפעמים גורמת לנו לבוא יותר מדי חשבון עם הטבעיות שאמורה להתפרץ. ואתה רואה את זה בכל מיני תחומים, את הדבר הזה. ראינו את זה למשל ביחס לציונות בקרב בני עדות המזרח, שזה היה משהו שבא בפשטות, בטבעיות, חיבת הארץ והציונות, זה היה דבר פשוט. היה צריך להתפלפל על זה. ודווקא יהדות אירופה יותר, שהלכה בדרך הפלפול והחקירה וכן הלאה, אז שם, לא, ככה, אולי ככה, אולי ככה. יש משהו בכך שאתה מתמכר אל המדרגה הבאה, שהיא טובה לכשעצמה, והיא ראויה ואנחנו זקוקים לה, רוצים לגדול. אבל לא לאבד את המגע והזיקה אל המדרגה של הפשטות. אתן לכם דוגמה אחרת בתחום הזה. פעם איזה רב, לא משנה מאיזה ישיבה, העביר שיעור לציבור הרחב ועל אמונה. ושם הוא רצה להגיד מה זה אמונה, ככה שזה משהו מאוד עמוק וכו'. סוף השיעור הרים את היד איזה איש בן 60, אמר לו, כבוד הרב, הרסת לי את האמונה. הרב לא הבין. אלא מה קרה? הרב כל כך דיבר על אמונה בתפיסה עמוקה יותר, של מה זה אמונה ומה זה לא, הוא שלל את המדרגות הפשוטות של האמונה, הטבעיות, הפשוטות, אלה שבוקעות מהנפש. והוא כל כך רצה לבנות בציבור מדרגה עליונה יותר, אבל הוא עשה את זה תוך שלילת מדרגת האמונה הפשוטה, עד שאותו אדם בן 60, שלא למד בישיבה, אז הוא עכשיו בעצם נשאר בלי כלום. כי כדי לבנות את האמונה מהבסיס שאותו בן תורה בנה לעצמו, זה תהליך ארוך. ואם אתה בא ומזלזל בקומה הפשוטה, אז אתה לא מאפשר ליהודי לקיים אותה. אתה, כמו שהוא אמר, משפט קשה. לקחת לי את האמונה. אני זוכר שהייתי תלמיד ואברך בישיבה, אז הרבה פעמים אני הייתי שומע דרשות של רבנים בבתי כנסת פה באשדוד. חוזרים בתשובה, כל מיני אברכים צעירים. ואני הייתה לומד תורה, בית מדרש, באמת, הציונות הדתית, מעמיקים מאוד, גם באמונה, גם במוסר, הרב קוק, דברים באמת. ובהתחלה מאוד זלזלתי בדרשות הפשוטות שלפעמים נשמעות מפי רבנים בבתי כנסת שונים. ולא יכולתי לשמוע את זה אפילו. ממש לא יכולתי לשמוע את זה. ברוב שזה היה נראה לי שטחי. והתפלאתי על הציבור. ושתי חוויות אולי קצת שינו לי את זה. פעם אחת, העברתי בשבתו דברי תורה כשהיינו גרים באשקלון, אז באחד השיעורים שנתתי באיזה בית כנסת, עממי. אז אני הבאתי דברים עמוקים וזה, התלהבתי על עצמי, למדתי תורה, הנה אני יכול להביא דברים. אז אמר לי, אחד המתפללים, הוא אומר לי, אפשר אולי דברי מוסר? אפשר דברי מוסר, כאילו, אתה נמצא באיזה עולם. איך לדבר איתנו קצת דברים פשוטים, ככה שידגדגו לנו בלב. אנחנו אנשים שרוצים, תחיה אותנו מהמקום שלנו. אמרתי, וואלה, באמת? ואז עברתי איזה תהליך עם עצמי, ואז אני אוהב לשמוע גם דברים פשוטים. כי גם בדברים הפשוטים יש משהו מתוק. אבל צריך לבחור בזה. זה תמימות שבוחרים בה, ואפשר לאהוב אותה. זה גם היום, כל מיני שיעורים שרצים ביוטיוב, של כל מיני מפורסי בנים, שגם ביחס לזה, גם אם זה לא התורה שאנחנו לומדים, אבל אתה מפתח מקום בלב להכיל גם את זה, את הקומה הפשוטה, התמימה, האמונית, אתה מוצא חיבור לזה, ואתה מגלה שזה גם מעורר אותך בהרבה דברים. אז אמרנו, ההתקדמות הגדולה עלולה לייצר קשר לא נכון עם האנשים הפשוטים, עם האהבה הטבעית ועם הקבלה ההדדית בתוך חלקי הציבור השונים. חטא ההתנשאות, אולי נקרא לו כך, אבל כמו שאמרנו, היהודים הפשוטים הם יהודים שהסגולה הישראלית מאירה בליבם בטבעיות, וזה דבר מדהים. אפשר לראות את זה אצל יהודי אתיופיה. יהודי אתיופיה בשנת 1862 שולחים מכתב לכהן הגדול בירושלים. חשבו שיש כהן גדול בירושלים. עוד לפני העלייה הראשונה בכלל. ושם הם כותבים האם הגיע הזמן לעלות לציון. האם הגיע הזמן לעלות לירושלים, לבית המקדש. ולמה? מה הסיבה? אז הם כותבים במכתב כי בא בקרבנו רגש גדול לארץ ישראל ולגאולה. זה מדהים. אנשים פשוטים, בלי זוהר, בלי גמרא, בלי משנה, בלי חלק מספרי התנ"ך, יהודים של 150 שנה קודם חורבן בית ראשון, יהודים אותנטיים, תנ"כיים, שלפני 2,700 שנה פתאום קמו לתחייה, בלי ספרים, בלי חישובים, בלי שלימדו אותם איך הגאולה תהיה, הם פשוט מרגישים בטבעיות שיש התעוררות, לא ידעו בכלל על מה שקורה בציונות וזה, והחנות לעלייה הראשונה. זה הקדושה העליונה, בטבעו הפשוט של האדם הפשוט, שבעצם הוא לא פשוט. הוא יהודי מתוק וקדוש שהסגולה האלוקית מאירה בו. כשמסתכלים קצת בחברה היום על אנשים שהתקדמו בכל מיני תחומי חיים, לצערנו הרבה פעמים חוטאים בחטא ההתנשאות והיוהרה. קשה מאוד לראות את זה, אבל זה בתוכנו. אחד הידועים ביותר זה כמובן אחד משופטי בגץ לשעבר, ששאלו אותו, שאלו את אהרון ברק, איך אתה נוטל סמכויות של מחוקק, מפרש מחדש את חוקי הכנסת, מבטל חוקים? מי שמך? אתה לא נבחר ציבור בכלל. מי מחוקק במדינת ישראל? העם הוא הריבון, לא אתה. אתה שופט. אתה לא מחוקק. אז הוא ענה ברוב עוד רוממותו, ענה, תשמעו, ההמון נבער מדעת. ההמון לא יודע כלום. ההמון טיפש. הוא לא יוכל לקחת אחריות על גורלו המוסרי. ולכן אין ברירה. אני, שאני נציג ההשכלה, הקדמה והנאורות, אני חייב להחליט מהו הפירוש ומהו חוק נכון ומהו חוק לא נכון. זלזול מאוד מאוד עמוק כלפי העלבון הזה, כלפי הבושה הזאת. הרב קוק ניסח את זה במשפט חזק. אמר, האינטליגנציה חושבת שיכולה להיפרד מעל ההמון. כשאתה מתחיל לקנות מדרגות של השכלה בתורה או בהשכלה כללית או וכולי, עלולה להיות איזו מחשבה כזאת שההמון זה איזה משהו. לא, זה אנשים לא, זה ישראל השנייה, זה סוג ב', זה סוג ג'. יש נטייה אנושית כזאת, היא מופיעה גם בסיפור של רשב"י. רק אצל רשב"י זה מעולם הקודש, זה מתוך הדאגה לקודש, ולא מתוך התנשאות וחלילה מידות רעות. אבל גם כשזה מתוך מידות טובות זה יכול לקרות. מתוך גדילה והתנשאות רוחנית נשגבת, אתה עלול לבטל את היכולת לגעת ולאהוב, ולדון לקו זכות את המדרגות החיים הפשוטות, שבתוך העם שלך, והיו שורפים אנשים בהקפדתם. זה לא סוד שהרבה פעמים דווקא אנשים משכילים ואינטלקטואליים יכולים להגיע לתפיסות עולם מעוותות עד היסוד. רואים מי עומד בקדמת רוב המאבקים נגד המשפחה ונגד המון המון דברים, מי עומד שם? אתה רואה שדווקא במרום ההשכלה לפעמים נמצא גם מרומי העיוות. למה? מהיעדר מגע עם היסוד הפשוט שבנפש. הרב קוק לקח את זה אולי הכי רחוק שאפשר לקחת את מה שאמרתי עכשיו, בפסקה במספר 4, אין היה ברכות חלק ב'. הרב קוק אומר שם, מביא את הגמרא בברכות, תלמיד חכם אל יצא מבוסם לשוק, במקום שחשודים על משכב זכר. אז יש שם חשודים על משכב זכר בשוק, תלמיד חכם אל יצא מבוסם. אתה אומר, מכל האנשים בעולם, דווקא תלמיד חכם אתה חושד? היית צריך לכתוב, עם הארץ לא יצא מבוסם לשוק, במקום שחשודים על משכב זכר. למה דווקא תלמיד חכם? אז הרב קוק כאן לוקח את זה ככה עוד יותר, והוא אומר שהצדיקים מצד אחד קונים מעלה עליונה, ובוודאי שכך ראוי, אבל צריכים לדעת, שבאותו רגע שקונים מעלה עליונה, אז ההגנה הטבעית המוסרית מתחילה להתבטל מהטבע. ואז מתקיים בך מציאות של, כאילו הפוך על הפוך, של כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. לכן צריך להיזהר האדם שמתעלה, ודווקא הוא צריך להיזהר, התלמיד חכם. כי אם אתה תלך לבבר משוק מחנה יהודה, תגיד לו בוא נסדר לך איזה גברבר, הוא ישר, הוא יורק לך על הפרצוף, הוא שובר עליך אבטיח. תגיד לי, יפי, אתה לא תוכל לעמוד אחרי ההצעה הזאת על ידו. אבל אתה תבוא לאיזה מישהו משכיל, או לאיזה בן תורה, תשמע, זה לא ראוי, זה אסור, זה לא נכון, לא כך בנויה משפחה. כלומר, הדברים מגיעים מהשכל. דווקא האדם שקרוב אל הטבע, אז ההגנה הטבעית, המוסרית הפשוטה, היא בועטת בקרבו אוטומטית. אתה לא יכול לעצור אותו. זה מה שהרב קוק אומר. דווקא מי שמתגדל, מאבד את המגע עם היסוד הפשוט והטבעי, ולכן הוא צריך להיזהר. לכן דווקא תלמיד חכם, אל יצא מבוסם לשוק. ובמובן הזה, המשכילים, סלש אנשי הקודש, הם מושלמים על ידי הטבעיות הפשוטה של האנשים הטבעיים. כמו שאמרתי מקודם, לכן הרב אלישע רצה להיות רק ליד האנשים הפשוטים, בכל מקום, בפריפריה ובהרבה הרבה מקומות. אז כל זה היה תחום נוסף, שבו ההתקדמות הרוחנית, או החברתית, או ההשכלתית, היא עלולה לבוא על חשבון השמירה של היסוד האנושי הפשוט, או במישור האמוני, או במישור המוסרי. וכשאדם מתגדל, חשוב לראות ולהבין שאנשי התורה, אנשי בית המדרש, הם מאזנים את האישיות שלהם על ידי האנשים הפשוטים, שהטבעיות מהירה בהם. צריך להתמלא באהבה למקום הקדוש של כל אחד, של כל יהודי. אולי עוד דוגמה אחת, זה במישור של הזמן. רבי נחמן אומר, במספר 2, עצה מאוד מאוד גדולה וקדושה וחשובה. אומר רבי נחמן, אין לאדם בעולמו כי אם את אותו היום, ואותה השעה שהוא עומד בו, כי יום המחורת הוא עולם אחר לגמרי. שלא ישים לנגד עיניו כי אם את אותו היום ואותה השעה. כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם שהוא מסע כבד, אי אפשר לו לשאת מסע כבד כזה. אבל כשיחשוב שאין לו אלא רק אותו היום, לא יהיה מסע כלל. עצה מדהימה. אנחנו יש לנו כל כך הרבה תוכניות רוחניות, מידותיות, או בחיים עצמם, לימודיות. לפעמים מרוב תוכניות, אתה מאבד את היכולת לחיות את הרגע הזה ולהיות שלב, להיות שמח בו, לקבל אותו, לקבל באהבה גמורה ובמתינות וביישוב הדעת, שבאמת באמת העבודה שמוטלת עליך היא רק ליום הזה, כי אין לך מושג מה יהיה מחר. ולא רק בגלל זה, את הכוחות של יום המחר אין לך עכשיו. אז למה אתה מטריח את עצמך לחשוש מהעתיד? הרי הכוחות שאמורים להיות לך בעתיד, הם יגיעו כשהעתיד יגיע. כי מי שברא היום, ברא פרנסתו. לכן אומר רבי נחמן, אתה תתמקד בהווה. אז אנשי השכל והמחשבות והמציבי המטרות למיניהם בקודש ובחול, הם כל הזמן נמצאים בעתיד, חושבים. זה. אומר רבי נחמן, בוא, תחזור אל הפשטות. יחיה את הרגע כאילו אין עתיד, כאילו אין מחר. ואז הרגע יהיה שלם. הוא יהיה עם כל הכוחות המחשבה, הלב, הרגש. אתה תתחבר למה שאתה עושה, ולא תמיד תהיה מתוסכל מזה שיש עוד 100 ספרים ללמוד, ועוד 200 מטרות להשיג. אתה תהיה מסוגל לחיות באהבה ובכיף, כמו אדם פשוט. למשל, הדייג הידוע, שאותו עשיר הציע לו, מה אתה פה דג שתיים, בוא, תפרוס רשתות, תקנה אוניות, הכל בשביל בסוף לחזור ולדוג. אז האיזון, אפשר לרוץ פה על המון המון דוגמאות. זה נושא שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי, אבל אמרו לי שיחה כללית עד 4. אז אני אומר, יש המון דוגמאות בדבר הזה. כל אחד יכול להתבונן בעצמו, באיזה דברים בחיים שלו הוא מתקדם, אבל לפעמים מאבד את המגע ואת הפשטות ואת היסוד של השמחה והחיבור אל הפשטות או לאנשים הפשוטים. באופן שמחיה אותי גם כאשר אני מתקדם. כמשל הרועה, שגם כשהתקדם מאוד, היה לו את השק של הרועים, שהוא כבר היה עשיר גדול, אבל היה נכנס פעם ביום, לשים את התרמיל על הגב, להיזכר. יש סיפורים הרבה בדבר הזה. גם במישור של אפילו הדבר הזה, אפילו חודר לתזונה. אנשים לפעמים, מרוב שהתרגלו למזון מלאכותי, מזון מעובד, לא מצליחים להתענג מהמזון כפי שהוא בטבע. היום קשה לאנשים להתענג על איזה גמבה טובה, על איזה קולורבי, על איזה גזר, אני אומר, לא טעים לי, בטח שלא טעים לך. עיוותת את חוש הטעם על ידי כל מיני הרכבות. אז אתה לא מסוגל להתענג מהיסוד הטבעי, כלומר הדבר הזה הוא נכון בכל התחומים, מהחומר ועד לעולמות הרוח. עכשיו, את כל הדבר הזה לסיום, אומרים חז"ל, שאתה יכול להרצות בזה מבחינה אמונית, מוסרית, פסיכולוגית, אבל חז"ל, שידעו במשפט להגיד הכל, במספר אחד, הגמרא בברכות, אמר רבא בר שמואל, אחרי כל אכילתך אכול מלח, ואחרי כל שתייתך שתי מים, ואין אתה מזו. משפט כל כך יפה של חז"ל. מה זה רק עניין בריאותי לפנינו, מה זה ספר רפואה נהיה הגמרא? אז הרב קוק כאן בעין היד, תקראו אחר כך. הרב קוק אומר, מצד אחד ודאי שהאדם צריך להמציא דברים חדשים, ולכבוש את העולם, ולרדות בטבע, ולהמציא טכנולוגיה, ושיטות חדשות לטיפול, ולהתקדם בתורה, וברוח, ובעומק, ובדעת, ובמה שאתם לא רוצים. נכון, זה טוב, השם רוצה בזה. אבל יזכור תמיד להתקרב אל עצם הטבע, כפי שהרב כותב כאן, ולהרגיל עצמו להיות חי עמו, עם הטבע, עם הטבעיות, ולא ישכח את המקור הראשי לכל ההרכבות. והרב קוק כותב בהמשך שהחינוך הזה הוא טוב גם לבריאות הגוף, גם לבריאות הנפש, גם לבריאות הרוח, גם למבנה חברתי נכון. קיצור, הרב קוק עף על דברי חז"ל פה. אז זאת ההזמנה שלנו אליכם ואל עצמנו, מתוך הסיפור הזה בגמרא, שבדרך כלל באמת לוקחים אותו למקומות של קודש וחול, דברים שהם חשובים, קריטיים לכשעצמם, אבל ניסינו לתרגם את הסיפור למקום של היכולת שלנו מצד אחד לגדול בכל תחומי החיים ותחומי הדעת וההתעלות האנושית, ויחד עם זאת תמיד לשמר את הזיקה והחיבור אל היסוד הפשוט והטבעי של כל דבר. זה מאבני היסוד של ישיבת נווה דקלים. כידוע, אנחנו מאוד מאמינים בדבר הזה וחולמים לתווך לכם את הערך הנשגב הזה, אז שנזכה בעזרת השם לחיות אותו, לקיים אותו בצורה שלמה.